שלום לכולם. מי שמחזיק לפניו את הדף שהעליתי להיום, אז יראה את נושא השיעור, שזה מעבר מנבואה לחוכמה. ובכל זאת אני רוצה עוד בתוך המקרא להתייחס לעוד היבט אחד, שאתם תבחרו למה לטחון אותי, בסדר? זו שאלה שעלתה ממש בשלהי המפגש הקודם. שעדיף ככה, שאל אותו בעדיבות, הייתי אומר ככה, בעדינות. ואחרי זה ברק בא אליי קצת מתוסכל ממה שאמרתי, אז וזה ש... מצד זה שעוררתי בשבוע שעבר, ונראה את זה היום עוד פעם, את העניין של גיבוש עמדה היסטורית לתורה שבעל פה, אורתודוקסיה היסטורית, כך קיניתי אותה. עדיף ככה לחץ קצת בנושא השאלה שנדונה הרבה בחקר המקרא, והוא נושא התיארוך של ספרי המקרא. אני אקח את הדוגמה
של הכתיבה או של
של העריכה, של הכתיבה גם של חלק מה... כלומר, ניגע בזה בצורה הבאה, עד שאנחנו דנים בפערים בין ספר נחמיה לבין הפסוקים בויקרא, עדיף אמר, בוא נשאל מתי ויקרא נכתב, מתי נחמיה נכתב, כן? ואני רוצה לשתף אתכם קצת להרחיב טיפה ולהסביר את העמדה שלי, וגם מה לדעתי גם השפה שצריך להתמודד עם זה. השאלה הזאת של תיארוך העריכה של הספרים של המקרא, הקנון המחשבתי, נאמר התורני, ניצב בסוגיות במסכת בבא בתרא בסוף פרק ראשון, והוא אומר דברים די ברורים. בואו נאמר ככה, זה אחד מהשאלות הראשונות שהמחקר במאה ה-19 התחיל לבדוק אותו, הוא בחינה ביקורתית של הספרים לפי מספר סממנים, והוא מאחר בהרבה את זמן עריכת חלק מהספרים. הפורסם שבהם זה שספר דברים הם נוטים לחשוב שלא שיושיער מצא אותו, אלא שהוא נכתב בזמן שיושיער, ולכן הם לא שמרו על הדברים. אני יכול להגיד לכם שבמערך האורתודוקסי שחיפש לעצמו מענה לביקורת, די התעלמו מהשאלות האלו. למשל הרב ברויר, שאימץ לגמרי את החלוקה למקורות, הוא לחלוטין התעלם משאלת התיארוך של המקורות. כל התורה של הרב ברויר מניחה שכל המקורות נאמרו באותו יום, כי הקדוש ברוך הוא התגלה לעולם ונתן את העולם דרך בחינות שונות, תוך התעלמות מוחלטת גם ממערך השיקולים שהם עומדו בבסיס התיארוכים, שזה לפעמים היבטים לשוניים, לפעמים זה היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים. אתם רוצים דוגמה למחלוקת כזאת? ישעיהו השני, בחלק השאלה אין לתארך אותו כישעיהו הראשון, כלומר כמשתייך לתקופת החורבן, או כנביא שמדבר בזמנו של קורש, הוא בנוי על מכלול של שיקולים. ומה הוא מדבר על קורש אם הוא לא קיים? האם זה סגנון של נביא שהוא ידבר ככה? אני יכול להגיד לכם ספציפית סביב הנושא הזה של 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 ישעיהו השני לאח של הרב רם, רב אביה, יש מאמר על זה, ששם הוא נוקט בגישה, הוא חתן של הרב בויר, שהוא מאוד רחוקה מהעולם של הרב בויר. כמובן שהוא בא ואומר, האמת היא שהעמדה של הביקורת שאני חושב עליה עוד פעם, לא רק שהיא מתקבלת על הדעת, אלא היא מחזקת את האמונה בקדושת המקרא, כי היא מתאימה יותר לאיך שאני מבין את העולם של הנביאים וכולי וכולי וכולי. זו גישה שהיא בעצם ממשיכה את הרב בויר מעבר למה שהרב בויר עצמו הלך, וזה האמת מאפיין, זה מאפיין את רוב תלמידי הרב בויר. הרב בויר אימץ חלק מהביקורת ועצר את עצמו בכל ההיבטים הארכיאולוגיים, ריאליים, היסטוריים, הוא לא טיפל בהם. הוא אמר בנושא, כן,
בבקשה. אבל יש לו את שיטת החץ שלו, שהוא כן מקבל את שזה התפתחות של כתיבת תורה שבכלל.
נכון, הרב אביה, הגישה הכללית שלו, אני מדבר על זה בפעם הבאה יותר. גם הרב רם יש לו שותפות מסוימת לדעה הזאת, היא מניחה התפתחות. העניין הוא שבתוך ספרי הנבואה הרבה יותר קל להגיד את זה, זאת האמת. אני אגיד את זה אחרת. אני לפני 3 שנים היה יום עיון לזכר הרב בויר, ויושי שם נתן שיעור ששם הכותרת הייתה, האם שיטת הרב בויר יכולה לעבוד רק בחומשים, רק בתורה, או גם בנביאים וכתובים? כי כל ההנחות של הרב בויר שהוא בנה בשורש השיטה שלו הן רק מתאימות לתורה, שראש ברוך הוא מתגלה ונותן בחינות שונות, אבל איך זה מתאים לתיאור היסטורי בספר יהושע? האמת היא, זה לא כך פשוט שזה באמת עובד. לדעתי זה גם לא עובד בתורה, אבל לא פחות ברור אם זה עובד, אם זה בכלל יכול לעבוד בנביאים. אני אומר, הגישה של הרב אביה יותר קל לומר אותה בנביאים, כי כמו שיותר קל לדבר על התפתחות בתחום של תורה שבעל פה, כי בני אדם מעורבים, המעורבות של הנבואה מכניסה את הנביאים, זה גם מתוך הדחה שהנביא הוא לא רק איזה כתב ש... סליחה, איזה כתבן כזה שרק אומר מה אמרו, אלא הוא חלק מהמסירה של הנבואות. ובתוך התורה הסיפור הוא יותר מסובך, מהסיבה הפשוטה שהתורה בתפיסה של חז"ל מתוארת כיחידה אחת, כניטלת מפי הקדוש ברוך הוא, כנחתמת בזמנו של משה רבנו. וכאן לבוא ולהתחיל לפתוח אותה, זה מבחינת דתית תיאולוגית, זה פריצת מסגרת הרבה יותר מובהקת. עם זאת, אני אומר לכם בכנות, יש פה ושם בראשונים אמירות שהן מדברות ברוח הזאת. למשל, יש דיון מאוד מפורסם על הכנעני אז בארץ. אני אתאר את זה כדוגמה מאפיינת. יש מקומות בתורה שיש מעין הערות כאלה, שהן נראות כהערות מאוחרות לסיפור. כנעני אז בארץ זה משפט שיגיד מישהו שמספר את הסיפור ממרחק, והוא רוצה לספר לך, שבץ אותך במקום. יש שם אבן עזרא מאוד מפורסם שדן בזה. שנה שעברה למדנו תפילין, יש שם דוגמה לדעתי לא רחוקה מזה, שזה בפרשת תפילין, יש לנו אותו פסוק פעמיים, בפעם אחת יש איזו הערה כזאת שנראית כאילו לא אינטגרלית לפסוק. והיה לא עוד על ידך תוטפות בעיניך, אז בפעם השנייה שזה מופיע כתוב כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, בפעם הראשונה כתוב למען תהיה תורת השם בפיך כי ביד חזקה. כלומר אתה מרגיש שהכי הזה מחובר להעלות על ידך, למען תהיה תורת השם בפיך, הוא כאילו איזה מאמר מוסגר כזה, הוא גם בעייתי בתוך הפסוק כי הוא כאילו חותך אותו, וגם עדיין אין תורה. מה זמן תהיה תורת השם? זה פני מאמר לפני ש... איפה התורה שמדברת עליו? לפני כן יש חוקה בפרשה היא, איפה יש שם תורה? איזה תורה תהיה בפיך? וכאילו נשמע, כשקוראים את המכלול של הפרשיות, שיש שם מעין הפניה לראיות של תפילין בספר דברים. ספר דברים, תפילין מופנה על, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ועליהם נאמר, וקשרתם את אותם דברים, לא עוד על ידיך, שם זה, מה זה הדברים האלה? שם זה תורת השם. כאילו, אני לפחות, כשאני קורא את הפסוקים בכנות, זה נראה כאילו בתוך ספר שמות, יש לתפילין מוקד אחד, בספר דברים מוקד אחר, ספר שמות, יש את זה בין הערה כזאת. שיש בין ראשונים שלפעמים מאירים הערות כאלה, כמו אבן עזרא הוא, או יש פירוש של רבי יהודה חסיד על התורה, שפורסם עדי יהודי מהיקים החרדים, מכירים את הטיפוסים האלה? הם כולם דוקטורים והם כיפות שחורות גדולות כאלו, זה קבלי כיפה, כן, כלומר, כשהם נושאים כיפה, היא כיפה שחורה, והם אורתודוקסים כדת וכדבאי, ואז אחד מהם היה יהודי בשם לנגה, שפרסם את פירוש של יהודה חסיד לתורה, הוא על כמה פסוקים בתורה אומר שהם מאוחרים. והדברים האלה הגיעו לרומה של פיינשטיין.
זה תקופה אוכלית,
יהודה חסיד הוא מהסוף מאה ה-12, תחילת 13 בגרמניה. הוא הדמות שהכי מזוהה עם התנועה של חסידי אשכנז, שזו תנועה חסידית, פייטיסטית, אסקטית, שפועלת בתוך העולם של בעלי התוספות בגרמניה. ורבי יהודה חסיד, הפירוש של התורה, הוא אומר דברים כאלה בכמה פסוקים, ורמשה פיינשטיין זה הגיע אליו, הוא כדרך חשיבה רבנית הכריז שהפירוש מזויף, כי הוא בלי חשיבה היסטורית, כלומר במקום להגיד זה נגד מה שהיום מקובל אצלנו, אחרי אני לא יכול לקבל את זה, הוא הכריז כזיוף. לנגיה ביקש לאסוף את כל העותקים חזרה, וכמובן שזה הפך להיות מה שנקרא collector's item. זה מה זה? כאילו איילם זה כאילו מוצג של אספנים, כלומר הערך של הספר עכשיו מאוד גבוה בספרי הבארציון יש להם. כלומר יש פה ושם דברים כאלה, כלומר יש פה ושם אמירות כאלה, ועד היום יש רבנים שאומרים דברים כאלה, וכשהם אומרים את זה אז מיד המתנגדים שלהם מיד מכריזים עליהם, לא שזה מזויף, אלא שהם כופרים. כמו למשל הרב ביגמן והרב אביה כהן פרסמו מאמר על פרשת נזיר, ששם סוטה, סליחה, סוטה, כן, שם יש להם אמירה מעין זאת, כן. אז זה נמצא בראשונים, עדיין זה מאוד מאוד רחוק ממה שמבצע בעולם הביקורת, שלא אומר שיש מאמר מוסגר. בעצם, מה אומר מאמר מוסגר? שהתשתית של הספר היא קדומה, אבל יש עדיין סגירה של כמה הערות. זה מאוד מאוד שונה מלבוא ולהגיד שספר שלם שבתורה מתורה, וכך הוא קובל לחשוב, שמשה רבנו אומר אותו שהוא נאמר 1,000 שנה אחר כך. זה משנה את כל התוקף, כל המעמד, זה משהו מאוד מאוד שונה. מה שאני אומר הוא איפה אני עומד בסיפור הזה. אני לא קראתי את כל המחקרים שטוענים בדברים האלה, אני אומר את זה בכנות. אני כן אומר שכשאני מתבונן קצת בקצת שכן קראתי, אני חייב להגיד שאני לא תמיד מתרשם מעוצמת הטיעונים. למה אני מתכוון? יש לי תמיד תחושה מאוד עמוקה כשאני קורא מחקרים במקרא שהם הטיעונים מעגליים. הם מתחילים בתפיסת עולם, הולכים לעובדות, ואז העובדות מותאמות לתפיסת עולם, ואז התפיסת עולם היא על פי עובדות, והעובדות כאילו... סתם אתן לכם דוגמה, שנה שעברה למדנו תפילין, וזה אחד מהדברים שכן חשוב לי לומר אותם, לא שאני זלזל במחקר, אבל אני קוראים שלמדנו תפילין וקראנו את מחקרים במקרא על פרשיות תפילין, ובכל שאלה שעלתה הייתה מחלוקת במחקר. כלומר, כמעט כל אחד אמר דבר הפוך. מה שמלמד שזה לא מוצק בצורה, זה בסוף השיקול דעת. זה שיקול דעת בונים ממפגש של הרבה מרחבים. ספציפית ראינו השאלה האם התפילין בתורה הם מוחשיות או במשיח, במצווה, באמת להניח קופסה, או זה משהו מטאפורי. שאלה שאבן עזרא דן בה, הרשב"ם יש לו את העמדה שלו בתחום. ובתוך המחקר ראינו דעות הפוכות, האם שמות יותר מופשט ודברים יותר ממשי, לי זה נראה יותר סביר. והיינו חוקר השם משה ויינפלד, שפעם ישבתי לדור בית כנסת, הוא היה מתפלל בית כנסת שההורים שלי התפללו בו, שהוא אומר הפוך. עכשיו, מניין לויינפלד שהשפה של דברים שאומר הוא קשרתם, שהוא ליד הוא כתבתם, זה פעולות מוחשיות, מניין לו שזה יותר מופשט, שזה הכוונה באופן מטאפורי כאילו תקשור, אז הוא אומר, היות ומפורסם, מי שפרסם את זה זהו, שספר דברים יש לו תפיסה יותר מופשטת. עכשיו, מאיפה ויינפלד יודע שספר יש לו תפיסה יותר מופשטת? כי הוא אנטי פולחן, כי הוא ויקרא, נורא אוהב פולחן. עכשיו, זה במיוחד מתאים אם זה יושיהו, כן? אז היות וידוע שספר דברים הוא מאוד מופשט, אז גם זה מופשט. כלומר, זה קיים המון. ולכן, א', יש לי בעיה עם הקונקרטיות של המחקר. ואני אספר לכם שמחקר התלמוד הרבה יותר קונקרטי. גם שם יש התפרויות, כמו סבתו בקיווניקף, כן? שהוא מתפרע לגמרי. זה נגד כללי הפילולוגיה מה שסבתו הציע במאמר שלו, שתדעו. כלומר, המאמר שלו, אמר רב יהודה אמר שמואל, שמאיפה זה מגיע?
לא הגיע לשיעור א',
בסדר. אמור ששיעור א', לא נכנסים מעבור לתורה שבעל פה. טוב, לא יודע. טוב, שני, סבתו מתפרע שם, כנגד הכללים, לגמרי, כן? ובכל זאת, כאילו, ההישג של אפשטיין היה להכניס כללים יותר מוצקים. בין זה מחקר אמפירי, עובדים עם דברים שהן עובדות, לא... מחקר המקרא, הרושם שלי, אני אומר, אני לא במומחה גדול, שהוא הרבה פחות מוצק, הוא הרבה יותר מתרוצץ בתוך העולם הפנימי של אמונות ודעות, ועדיין לא אומר שממוצעים הם לא משמעותיים. מעבר השני, אבל צריך לקחת את זה ברמון מוגבל, כלומר, לא זה שיש מחקר, אני אספך אותו לאמת המוחלטת. אני גם אוסיף שחלק גדול מאוד מהתיארוכים שנסמכים על שפה וסגנון, דווקא הבן של הרב בויאר, שהוא חוקר לשון, יוחנן, כתב איזה מאמר מאוד מאלף, שהוא גם גיס של אביה, כן? כתב איזה מאמר מאוד מאלף, שם הוא מראה שיש נטייה בסוגים שונים של ספרות, בסוגות שונות, להשתמש בלשון יותר השונה ממה שמקובל בשפת הדיבור היומיומית. והרבה מהתיארוכים שעבדו על רבדים לשוניים, הוא מצביע שם, שהם לא כך מוצקים. ועם זאת אני אומר בכנות, זה לא שכל הטענות שם מבוטלות, זה לא שהמוצקות של הידיעה שבטח הכל הבל ובדי לא, ובדי לא נכון, אבל אני אומר את האמת, לכשעצמי אני לא בדקתי את זה, וכן הכלי שאני מביא פה הוא כלי הכנות. אני לא יודע, אני לא יודע, ואם יש פה חבר'ה שחשוב להם לקרוא לך תחילה ולהתמודד, נעשה את זה. כלומר אין שאלה שאסור לשאול פה, ואין עמדה ש... היא על פניו לא נכונה. צריך לצרף מצד אחד נקודה אמונית, לדעת שהאמונה היא לא יכולה לסתור את העובדות ואת השכל.
אבל ההפך כן.
ההפך כן, שהעובדות יסתרו את האמונה. אז מה שאני רוצה להגיד לך, שאני רוצה להאמין שאפשר ללמוד תורה בכנות, וצריך, נצטרך, אין לי ספק, שרק לדבר את השפה בדיוק כמו קודמנו לגמרי אותו דבר, זה לא אפשרי, וגם זה לא נכון. מצד שני, אני צריך להתנתק מהם, אני גם מאמין שלא. כלומר, צריך למצוא את החוליה שלנו, שהיא חוליה שיש לה גם מצד אחד גישה עמוקה לידע. אני יכול להגיד שהיתרון שלנו היום, כי עומדים מול השאלות של המחקר, הוא שאנחנו נמצאים בשלב שיש מחקר כבר 150 שנה, וקרו כמה תופעות. קודם כל, המחקר נרגע, או הוא כבר אחר ממה שהוא היה פעם. כאילו, אי אפשר להבין את הרב ברויר ומה שהוא הציע, בלי להבין מה אומר המחקר בחברה שהוא גדל בה וכו'. היום זה, המחקר גם עצמו כבר לא אומר את אותם אמירות, ובית גם ההתפעלות ממחקר גם ירדה בעולם, שזה הולך ביחד, נגיד בצורה הבאה. פעם מחקר היה דת, השכל החליף את האמונה, והיום העולם מחפש את האמונה במחוזות אחרים. אז זה לא אומר שהאמונה תהיה לא רציונלית, כמו שהיא תהיה נגד השכל, אבל צריך לדעת שיש לנו את הזכות. כלומר, אני יושב פה אומר לכם הרב ברויר ככה, יש לנו את הזכות גם להיות עם כמירה פנימית לאמונה שהיא כנה ושהיא לא סותרת את הידיעות אלא בנויה, אבל גם אם אני מאמין עם יכולת לא להתנתק ממסורת הדורות, גם אם אני זכות הדברים קצת אחרת, זה משהו שלדור אחד או שניים לפנינו לא היה את האפשרות הזאת. זה היה להם הרבה יותר קשה, הם היו צריכים או לחשוב שכל המחקר הבל, או שהם היו צריכים להיכנע לו, או אני לא יודע, לבנות תורות מאוד מסובכות. במובן הזה אני חושב ש... אני לא נותן פה תשובה, אני אומר, הכנות היא שאני לא יודע, אני לא בדקתי את הכל. ואת, אמרתי את זה פעם קודמת, אני אחזור, ואת המוצא שלי, שאני רוצה להשתייך לקהל המאמינים. אני שם. עכשיו, יש שאלות בעולם. זה, אנחנו צריך להקשיב להם. השאלה היא, האם צריך לרדוף אחרי השאלות. אני מוכן לקבל שיש פה בחורים שחושבים שכן, ואתם מגלים שאני לא רדפתי אחרי כל השאלות שבעולם. אבל אני כן מאמין שיש לנו יכולת... אני אומר, אם יש פה חבר'ה שיש שאלות מסוימות שהוא צריכים לבדוק אותם, ברצינות נקרא את מה שנכתב, ננסה להקשיב למה שנאמר בעניין. אישית אני חושב שלהעמיד את כל הלימוד של מקרא על השאלה של על העובדות היא קריאה מוטט. אני אגיד את זה בצורה הבאה, אתה מחזיק ספר במקום שלך שהתנך היה באמת, שהוא בעצם בא לענות למי שאמר שהתנך לא היה באמת, כן? כשאני קצת דפדפתי בספר, הרושם היה שהיא נפלה בכך שהיא הפכה את השאלה הכי חשובה במקרא, אם הוא היה או לא היה. ובאיזשהו מקום, המקרא, האמת שלו, או מה שיש לו להגיד לנו, הוא לא מכוח היותו עובדות, מכוח זה שיש בו מסרים. וברגע שהאנרגיה הולכת לשאלה אם היה או לא היה, גם מי שמאמין שהיה, האנרגיה שלו נמצאת בשאלה אם היה. ואני חושב שלמקל את כל הלימוד של המקרא והיה או לא היה, זה לא לשאול את השאלה המהותית על המקרא. כשאני אציע את האופן שבו אני רואה את הדברים, המקרא הוא סיפורים על דברים שהיו, הוא לא ספר כרוניקה, הוא לא נותן עובדות, אלא הוא מספר על העובדות. ככה למשל תמצא במקרא כמה סיפורים על יציאת מצרים, כמה תיאורים. יש פה אירוע היסטורי שהוא בבסיס. אני אומר ככה, אם יתברר שלא היה יציאת מצרים, יש לנו בעיה. או יתברר שלא היה מעמד הר סיני, יש לנו בעיה. אבל אם יראה שבתנך מספרים על יציאת מצרים בכמה אופנים, זה לא נראה לי בעיה. זה נראה לי אפילו עמוק יותר וטבעי יותר, כי אירוע היסטורי אחד שהוא הבסיס של הדברים, אפשר להתבונן לה מהרבה זוויות, לשאוב ממנו הרבה דברים. ולעולם הסיפורים יש דינמיקה אחרת לגמרי מעולם הכרוניקות. אחד מהמאפיינים של שגם זה עובר עליהם על המחקר, ואם אתם רוצים לראות בספרים של אבא שלך, רואים את זה במעבר מכרך א' וכרך ב', וכרך א' היסטוריון כותב לו הסכומה, והסכומה של ההיסטוריון הוא שהנה הרבנים מצליחים לתת דם תרומה להיסטוריה. עד שעורים לכרך ב' וג', לא זוכר באיזה מהם, אביגדור שינה, אני ספרות כותב את ההקדמה. כי אני חושב, ככה אף אחד ידידיה סיפר לי, שתוך כדי הכניסה לחומר, זה השפה שאני התחלתי פה מהשורים הראשונים, להתייחס לזה לסיפורים על דברים שקרו, לא להתייחס אליהם כאל תיאור של מה שקרה. בצורה סיפורים, לסיפורים יש תמיד אמת, סיפור הוא תמיד אמיתי. אני קורא לדוביד הקטן שלי סיפורים כאלה מאגדות חז"ל לפעמים, אמר לי, אבא, זה קרה באמת? אז אני אומר לו, זה מסופר באמת. כאילו, זה באמת מסופר. אבל אנחנו
בסמור אחר. הסיפור עצמו, ברור שהוא יכול להגיד משהו עם... גם בלי להיות אמיתי. כן. זה הסיפור עם, כאילו, סתם ככה. השאלה זה אם הוא נותן לך אותו רטע, אם אתה קורא את האיליאדה וסיפור שקרה או לא קרה, אתה יכול לגזור מזה דברים היסטוריים, זה שאלה רצינית. במיוחד, לא יודע, בתורה זה הכי, הכי ברור. אם הסיפורים, סתם סיפורים שנועדו לחנך או זה, סבבה, אז אפשר לקחת את זה מה שצריך. אם זה נועד להיות דבר אלוהים שבא להגיד לנו מה לעשות, אז צריך להתייחס לזה בצורה אחרת.
רק אני רוצה קצת להבין את השאלה. אתה שם את הכל על השאלה של התורה מול נביאים כתובים או בתוך התורה?
אני חושב שזה שמתייחס לזה כסיפורים זה לא אותו שאלה, לכן זה לא משהו שצריך להסיק אותנו. בסדר, זה כשלעצמו ברור שצריך להתייחס אל הלימוד בתור מה שהלימוד מנסה להגיד. אבל שוב פעם, השאלה של מה הכוח של זה,
מה הלגיטימציה
שזה להגיד לנו
את החוקים. ברגע שאתה מכניס את המסורת, אז לדעתי פה נמצא לב התשובה לשאלה שלך. הכוח יונק לא מהמקור, אלא מהמסירה של הדבר. כלומר, זה הכוח העמוק שלו. עכשיו, אני אספר לכם גם, שהרב סולובייצ'יק, המקום היחיד בכל כתביו עד לפני שנתיים שהוא התייחס לשאלת המחקר ביקורת המקרא, היה באיש האמונה הבודד. שם הוא כותב משפט אחד, והוא שזה לא מטריד אותי, זה מה שהוא כותב. אמנם בהמשך הוא מחדיר משפט שהוא כולו הפוך מהרב בויאר. הוא כותב שלנתח טקסט אלוקי, דבר השם, באמצעות כלי ניתוח אנושיים, זה בעיניו כשל, למרות שכל התורה של הרב בויאר על מה בנייה, על דברת תורה כשון בני אדם. הוא מגיד בצורה מאוד פשוטה, אם הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לבני אדם, כנראה שהיא אמורה להיות מובנת על ידיהם. אבל דעו לכם שלפני שנתיים יצא ספר שלו על אברהם אבינו, ושם בפרק הראשון הוא מתייחס להיבטים העקרוניים. הוא עדיין לא תורגם לעברית, מי שרוצה לקרוא. יש לך את זה באנגלית?
לא, אני רוצה להשיג.
אתה רוצה להשיג, אוקיי. אז יש לי עותק. אם אתה רוצה, השגתי עותק. ושם האמת שהוא אומר את מה ששיערתי שהוא אומר, אני חייב להגיד. אתה יודע, נראה לי לא יכול להיות שהוא סתם אמר לעצמו, רק זה לא מטריד אותי. וכאן הוא כותב שם, הוא בעצם מפעיל את החשיבה הקנטיאנית על התורה גם כן. והוא הופך שם את אברהם אבינו בדמות היסטורית למושג. אברהם אבינו הוא אפריורי לבדיקה, אם הוא היה, כי בלי אברהם אבינו אין יהדות. אם אין יהדות בלי אברהם אבינו, אז את האפריוריקה לא בוחנים בכלים אמפיריים. זה פחות או יותר הטענה שלו. אני חושב שאותו זה סיפק, אותנו זה לא יכול לספק. אבל זה, לכן אני מעדיף לדבר על סיפור. אני רוצה להסביר מה ההבדל אם נדבר על אברהם כאפריורי, ונדבר על הסיפורים על אברהם. כשאני מדבר על אברהם כאפריורי, יוצאתי אותו מההיסטוריה בכלל. כלומר, הוא בכלל לא... הוא מייצג רעיון. כשאני מדבר על הסיפורים על אברהם, החזרתי אותו עוד פעם מההיסטוריה. מה אני אומר? היה איזה דמות ראשונית, קראו לה אברהם. מי הוא היה באמת? זה לא שאלה שאני שואל. אני שואל שאלה אחרת, מה מספרים עליו? והמספרים נמצאים בתוך ההיסטוריה, המספרים נמצאים אחריו.
היסטוריוגרפיה?
לא היסטוריוגרפיה, סיפוריזציה, בסדר. יש הבדל בין סיפורים לבין היסטוריה. אני רוצה להסביר לך קצת במה ההבדל, מה אני מחיש לך. אני מחזיק בתואר ראשון באוניברסיטה העברית בהיסטוריה של עם ישראל. זה לא מקרי שלא המשכתי בתואר השני שלי בתחום. אני אספר לך, שיעור ראשון, היסטוריה של עם ישראל, הכל כך נרגש מהמפגש, כאילו, באמת, זה חוויה מאוד עמוקה, ללכת החוצה ולפגוש אנשים מלומדים ומעמיקים, באמת. ובכלל, כשהיה אוגף לי, למדתי אצלו, כבר לא מאמין שתשמעו אותו, כי הוא בפנסיה, אני חושב, נכון? הוא בפנסיה? לא יודע. אוקיי, לומד את סיפור יציאתו שרבן יוחנן בן זכאי ליבנה. עכשיו, בסיפור יציאתו של רבי אז ליבנה, יש כמה מקורות שמספרים את זה. יש את הבבלי בגיטין, בדף נולבב, שמניח שמוכר. וזה יש סיפור בעבוד רבי נתן, ויש באיכה רבה. יש פער עצום בין הסיפורים. עכשיו, מה עושים בתרגיל שנה א' בהיסטוריה? בודקים מבין שלושת הגרסאות, מי מהם נכון ומי מהם בדיה, מי מהם לא נכון. ואז משווים יש מערכת של שיקולים, כאילו עד כמה המקור אמין, משווים אותו מול המצליבים במקורות אחרית, כמובן מגיעים למסקנה הברורה שלא רק בקשה לנחש, שהתיאור בעבוד רבי נתן הכי טוב, כן? אז מה עושים לתיאור בבבלי? הוא לא נכון, מוחקים אותו. עכשיו לא היה אחד בכיתה שקם ושאל את מה שהיה מתבקש, והוא, אם התיאור בבבלי הוא לא קרה, הוא לא נכון, איך הוא הגיע לשם? אני אגיד ככה, יש פה שלושה תיאורים שההנחה ששניים לא נכונים, אז אולי שלושתם לא נכונים. כלומר, מה בעצם גילית? שכנראה כשהם מספרים סיפור, מה הם לא מנסים? מספר את מה שקרה באמת. אז אם השניים לא ניסו, אז אולי גם השלישי לא ניסה. או נגיד הפוך, אם שלושתם לא נכונים, אם שניים לא נכונים, אולי שלושתם לא נכונים. אם שלושתם לא נכונים, כנראה ששלושתם נכונים. רק שלושתם נכונים כמה? כסיפורים. ולכן אני אגיד לך מה היום, איך אני הייתי לומד את זה. הייתי שואל את עצמי, כשכל אחד מתאר לעצמו את השיקום אחרי החורבן, איך הוא מתאר אותו? עכשיו הוא מתאר אותו כשהוא משתמש בדמות שהיה באמת, שהגיע באמת ליבנה, אבל הוא מספר, וההבדל בין הוורסיות הוא כאילו הסבר שונה לגמרי, איך עם השתקם מחורבן. האם הוא משתקם כי מישהו לקח עם מנהיגות, ופה גם הייתי אומר, בעולם המסר, מה הוא בעצם מנסה להגיד לנו? חבר'ה? קחו מנהיגות, קחו אחריות, קחו יוזמה. האם הוא מתאר את השיקום כנעשה מכוח זה שהרומאים לא הבינו מה קורה, שזה קוראים קצת השגחה? כלומר, יש פה איזה סיפור שכל אחד מהוורסיות מספר משהו. ועכשיו, שואל אותי, מה באמת היה? איך באמת הוא הגיע? האמת? שהמקורות והמקורות רק מספרים עליו סיפורים, והם לא מתיימרים, אף אחד מהם, כמיטב הבנתי, באמת לספר מה קרה. אני פשוט לא יודע. עכשיו, אני חייב לדעת כל דבר? לא. זה לדעתי הצורה שהיום אנשי הספרות מתייחסים, והיא נראית לי הרבה יותר פורי, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר גם מתאימה לבית מדרש, לא רק כי לא נגד מקור יסודות הדת, אלא כי המפגש עם תורה בית המדרש הוא ללמוד מהדברים, ולא רק לנצל אותם כמנוף לדעת מה היה לפני 2000 שנה. עכשיו מצד שני, ברור שהסיפורים האלה, אני חוזר, הם על דמויות שהיו, או ש... כלומר, במובן הזה אני לא בא להגיד שהכל יהיה בדיה, כן? טוב, אז לא היה יציאת מצרים, לא היה... הם היו, כן? כלומר, זה דמויות, הם נמצאים במסורת, הם חלק ממנו.
כמה לגיטימציה וכוח הלכתי יש לסיפורים בסגנון הזה?
יש גם לא כל תורה סיפורים, יש כמה.
כן. כאילו, זה...
עוד שאלות, כן? בוא נאסוף אותם, כן? לא, לא צוחק, זה שאלות חמורות, כן. עדיב, רצית?
יש
לו
בערך
אותו דבר. אוקיי,
אתה חברו אותה. אני אומר שזה בעצם הבסיס של הסיפור מבסיס על משהו אמיתי, רק המסר של הסיפור מנקודת מבוטו של המספר.
תמיד.
מה?
תמיד. עכשיו בוא, אני אגלגל את תורת הסיפור למה שעניתי קודם, וזו אותה התשובה, רק שתדעו. אני הולך לתורת המסורת. מה אני מתכוון? מה זה מסורת? עכשיו אני חוזר לבוא לתורה שבעל פה. זה מה שמספרים על החוקים. כלומר, עד שאתם כמהים כל הזמן לשמוע ישירות את דבר השם, כל העולם של תורה שבעל פה, מה הוא אומר? שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך דרך מי? דרך בני אדם, שמה הם עושים? הם מספרים לך מה הוא אמר. או אני אקח אתכם למקום מאוד חריף, הכי חריף שאני מכיר בימי הביניים שאומר את זה, אבל זה פחות או יותר התורה שהוא בונה, זה הרמב"ן, בהשגות שלו לשורשים של הרמב"ם בספר המצוות, שהרמב"ן שואל את עצמו על לא תסור, מהדבר שיגידו לך ימין ושמאל. ולימדונו רבותינו, אפילו אמר לך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין. אבל למה לשמוע עליהם? הרי הם טועים. או הרמב"ן שואל את זה בהקשר הרבה יותר רחב, ויותר מדויק, סליחה. זקן ממרא, יש לו מסורת מרבותיו שכך נאמר בהר סיני. למה הוא צריך לשמוע עליהם? הרי הוא יודע שהוא צודק. אז אומר הרמב"ן משפט שנשמע כמו תפיסות של ריקונסטרוקציה, ריקונסטרוקציה היום, שזה הקיצוניות לקיצוניות של הפוסט מודרניזם. אומר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה על מה שחכמים יגידו שהוא אמר, או בלשון אחרת, אין דבר כזה מה הקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר את מה שהם אומרים שהוא אמר. הלשון, סליחה.
הוא אומר, מתי נחולש
משה? אז פה אתה שואל שאלה נכונה, ויש גם מקור סותר שאומר שלפעמים לא צריך לשמוע בקולם, כן? בסדר גמור, נכתב על זה המון, רק שתדע. אבל לגבי הנושא שאומר הרמב"ן, שעל ציוויה הוא מצווה, כלומר, זה דרך לפה להגיד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כן, מאיפה בא החוק? הוא רוצה שהחוק יהיה מה שהוא אמר. שכל הדבר הזה כתוב בצורה מסוימת, בבבלי במציאה, דף נ"ט, בסיפור של תנורו של חנאי. שם, אחרי הסיפור של רבי אליעזר, בעצם הוא מוכיח באמצעות אותות ומופתים. מה המשמעות שלהם? כאילו מראה מה האמת התורה. במעורבות ניסית זה דרך התגלות. מה הקדוש ברוך הוא אמר? ומה הם כל הזמן אומרים? לא, אחרי רבים להטות. ואז מסופר, הגמרא מספרת איך מישהו שם היה במטיף את הדירקיה, והקדוש ברוך הוא מהשחק ואמר, ניצחוני בנה, ניצחוני. בדרך מסוימת להביא את הרעיון הזה, שבבחינה מתודית זה דומה מאוד לרעיון הסיפורים. מה שהוא בא ואומר הוא שיש גרעין של התגלות שניתן בסיני, והקדוש ברוך הוא שיתף בני אדם שהם ימסרו את זה, והמסירה הזאת שלהם היא זאת שקובעת מה הוא אמר. הוא אומר את מה שהם אומרים. אני יודע שאני לא סוגר את הנושא, בסדר, רציתי עוד היום את הנושא של היום, ולא באופן כללי אני פונה דרך ברק לכולם, כן? כלומר, אם אני מתייח או לא עונה, אז לא לוותר לי שניצור פה השפה האמיתית של כנות, שתרצה, תשאף, אני לפחות שואף להיות מחובר למסורת, לא רוצה לפרוס את הגבולות, מצד שני לא רוצה להיות מישהו שהעולם הרוחני שלו הוא בנוי על עיוורון או על הסתר, על להתחבא מהעובדות, ביחד לבנות. אני גם אומר שלא כל השאלות בעולם אני התנדתי איתם, אני אומר את זה בכנות. שפת הכנות היא שפה שצריך להשתדל לעבוד איתה, ובעזרת השם נצליח. בסדר, בואו ננסה להתקדם היום. בסדר, אז אני חוזר לנקודה שהיינו, אני גומר עם התורה שבאתה בזמן הנבואה. בסדר, עם הרבה שאלות, מה היה שם, מה היה. דבר אחד מאוד ברור שראינו בפעם קודמת היה שהמשנה באבות, מתי מתחילה התורה שבעל פה? כשאין נבואה. זה הדבר הכי בולט. שקיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, יהושע לזקנים זה ספר שופטים אמרנו, זקנים לנביאים זה עד חורבן בית ראשון, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, זה דרך יפה להגיד, אחרי חיתום הנבואה, זה מתחיל שם בעצם. בוא נגיד ככה, המשנה טוב לה להגיד, זה בא ממשה עד היום, התכלס אין להם פרצוף, הם לא קיימים. והמשנה, האמת היא, היא לא נותנת אפילו אחרי יהושע, אפילו פרצוף אחד מקראי. דיברנו איך הרמב״ם וסדר תלו עבדו הפוך, עשו פרצופים מקראיים. אני דווקא מתרשם שהמשנה לא רוצתה שיעשו את מה שהם עשו. והמשנה מתעלמת מדמויות מקראיות בכלל. כאילו זה הכל מתחיל, הפרצוף הראשון הוא, אם נמשיך את העבודה שעד עכשיו, הצ'ק נסת הגדולה זה דרך יפה להגיד תקופה פרסית, שחזר לתקופה הפרסית מה הם יודעים? כלום. חזר לא יודעים כלום על התקופה הפרסית. כמה שנים היא עורכת בעיני חזל, אתם יודעים?
יש מחלוקת בין חזל למחקר.
כמה שנים בעיני חזל? 34 שנים. כלום, כן? בפועל כמה זמן היא עורכת? אז היא ב-539 הצהרת כורש, ומתי אלכסנדר כובש את ארץ ישראל?
מינוס 330,
כמו סך הכל היא עורכת כ-209 שנים. זה פער גדול, מפורסם, גם על זה כתבו הרבה. בסדר, אתה יכול את כל הגישות הרוחניות בתוך הסיפור הזה גם. ושמעון הצדיק, לפחות בעולם האגדות, פוגש את אלכסנדר, זה דרך יפה להגיד שאנשי כנסת הגדולה זהים לתקופה הפרסית. אני גם מרשה לעצמי להגיד שכמו שלא יודעים כלום על התקופה הפרסית, גם לא יודעים כלום על אנשי כנסת הגדולה. זאת האמת. לא יודעים עליהם כמעט שום דבר. יש לי פה ספר שלם שמנסה לשאול מי הם היו פה. תראו מה זה, ספר שלם על אנשים שאף אחד לא יודע עליהם שום דבר, וגם הספר הזה לא יודע עליהם כמעט כלום. אפילו בעצם לא כל כך ברור, לא כל כך ברור מי הם היו. במובן הזה זה כאילו ממשיך את בעצם מתי זה מתחיל בשמעון הצדיק אנטיגונו, שזה התקופה ההלניסטית פחות או יותר. זה מתחיל שם, הייתי אומר באנטיגנוס איכשהו זה מתחיל לזוגות, הם כבר התקופה החשמונאית.
מה זה? משנה בעצם מי הם היום, כי
הספקה שלהם נכון, אבל אני אומר פחות או יותר זה מתחיל לקבל דמות פרצוף במובן מסוים בתקופה החשמונאית. שם זה פחות או יותר מתחיל שאתה יכול להגיד, יש פה התעוררות לאומיות, אפשר לחפש הרבה רקעים, למה זה מתעורר, אבל הזוגות פחות או יותר שם. לכן מה שאני הולך לעשות הוא נגד המשנה באבות, ואני מודה באשמה, שבדף הבאתי לכם כמה דברים על עזרא הסופר, שבאים לבטא, הוא עדיין דמות מקראית, אבל הם באים באיזשהו מקום לבטא, קצת להתבונן בדמות של עזרא, שעזרא, אני חושב, בדמות שלו מכיל כמה עם היסודות של המעבר לעולם של תורה שבעל פה יותר. אני בקצרה אני אראה אתכם מספר דברים, בסדר? דבר אחד נתחיל, קודם כל התיאור של עזרא בפרק ז' בספר עזרא, הוא מתאר אותו בביטוי שמיטב ידיעתי לא מופיע במקרא בשום מקום אחר, למרות שהשורש של המילה הזאת מופיע המון, וזה השורש דרש, עולם המדרש, נדבר על זה בהרחבה, אני מקווה מפעם הבאה. עזרא מתואר כשהוא עולה לארץ, כי עזרא, אני קורא זה פרק ז' פסוק י', כי עזרא הכין לבוא לדרוש את תורת אדוני ולעשות ולמד בישראל חוק ומשפט. את מי דורשים הרבה פעמים במקרא?
שם.
את השם דורשים, נכון? למשל בשמות י' ח', כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. מה? נכון, פרשת שבוע, ותן לי לדרוש את אדוני. המקרא מלא בדרישת אלוקים, שהוא דרך יפה להגיד נבואה. זה הדרך הפשוטה. כן, הרמב"ן בפירושו לשמות י' ח', שלום עליכם, הרמב"ן בפירושו לשמות י' ח' אומר דברים שמאוד חביבים עליי. כשהוא בא להסביר תשובת משה ליתרו, בעצם יתרו שואל אותו, למה אתה לא נמצא בבית? כן, כאילו, למה אתה עובד כמו איזה איש הייטק? אז מה משה רבנו עונה לו? כך מסביר הרמב"ן, כי יש לי שלוש משרות, כמו מורה, כל מורה יש לו יותר משרה אחת. מה, משורתי רץ בים ראשון הרצוג, יודע על מה אני מדבר, כן? מה שלושת המשרות שלי? הוא אומר, א', כבוא אליי עם לדרוש אלוקים, שזה בלשון פשוטה, אני נביא. אני, היום היו אומרים רבה, אני מסכנש עם אנשים, באנשים באים אליי. כי יהיה דבר ביני שובן אחיו, אני שופט. והודעתי את חוקי האלוקים ותורותיו, אני ראש ישיבה, זה הרבה שלוש משרות, הרבה שעות עבודה. דרישת אלוקים זה נבואה, והרמב"ן שם מעריך בזה. כשבאים לעזרא, יש פה פתאום ביטוי חדש. לא דורשים את השם, דורשים את תורת השם. ואני לא הייתי מאמיס על זה את כל עולם המדרש, כלומר, אני אגיד בצורה כנה, הדמות הראשונה שנלמד עליו, שבצורה ברורה הוא דרשן, זה הלל הזקן. שם רואים בצורה, לפני כן פשוט אין מספיק חומר, אני לא אומר שלא היה מדרש לפני כן.
זה כבר מופיע, המושג הזה של לדרוש תורה. תורה
יבקשו מפיו כמו אחרי שמצוות. יבקשו תורה מפיו, אני לא...
הכהנים לא שימשו כנביאים אלא כמלמדים. אז להגיד שעזרא הראשון שמלמד תורה זה קצת...
לא, אני לא אמרתי שעזרא הראשון שמלמד תורה. אני אמרתי שכשאתה לוקח ביטוי שמופיע עשרות פעמים במקרא כמתאר את נבואה, ואתה מעביר אותו לדרוש את תורת השם, מה שלא היה פירוש של לדרוש, לא אומר שלדרוש פה זה עולם המדרש, אבל יש פה העברה שמרכז הכובד מהדיבור עם האלוקים לתורה שלו. זה מה שאני אומר, כמו הדיבור שכבר ניתן, לא דיבור ישיר, לא דיבור שעכשיו מתרחש. כן, כששאול הולך לנביא לשאול אותו איך הוא רוצה ששמואל יענה לו, שעכשיו הוא ישאל, שיהיה לו עכשיו השראה, כן? שעכשיו יהיה לו רוח הקודש. יש פה שפה מסוימת שלא אני מאמיס על המקרא הדברים בעולם המאוחר, כן, אני זהיר, רק אומר בכל זאת זה ביטוי שלא מופיע קודם. כלומר, השב יתגלה לעולם, הייתי אומר בעולם של התורה שבעל פה, לא דרך זה שהוא מדבר, אלא דרך התורה שלו שהוא דיבר פעם, והתורה הזאת היא תורה שנמסרת. עכשיו כשמסתכלים קצת בדמות של עזרא, כאילו מה, איך הוא מתואר שם, אז הוא לא רק דורש תורת השם, הוא גם כתוב ולעשות הוא ללמד, יש לו תפקיד ללמד בישראל. ניקח את זה לרגע מול התיאור במקרא בספר דברים, כי יפלא ממך דבר למשפט בדם לבן, שם אתה הולך כשיש לך שאלה, פה התפקיד שלו הוא ללמד, ופה הוא מתואר שאלה איך להתייחס לזה. זה כנראה תפקיד, בדקתי היום קצת במילון של קדרי וקצת...
אני חושב שהוא דרך אגב המקרא שתקנה הכי הרבה תקנות.
נכון, אז בואו נדבר על זה מיד, בסדר? ניגע בזה מיד. הביטוי סופר מופיע הרבה במקרא, אבל ההנחה היא שהאופן שבו עזרא מתואר כסופר הוא ייחודי לו. זה כנראה סוג של תפקיד כראש הדת היהודית, אבל לא מאוד ברור. וזה גם בפסוק ו', הוא עזרא עלה מבבל והוא סופר מהיר בתורת משה. עוד פעם, הוא חי מול התורה, זה לא תיאור של נבואה, הוא חי מול התורה. ובהמשך כשהארתחשסתא נותן לו את כתב המינוי שהוא בארמית, אז הוא מתואר שם ככה: עזרא הכהן הסופר סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. ובפי ארתחשסתא תיאור הוא מתואר: עזרא חהנה, עזרא הכהן, האלף הרי בסוף מילה בארמית זה הידיעה, עזרא הכהנה זה עזרא הכהן, כן, משפחת הכהן זה בעצם משפחת כהנה, זה אותו דבר, שתדעו. הלאה, ספר דאטה דיאלה השמיה, כלומר סופר הדת של אלוהי השמיים, גמיר הוא כהנת, כלומר הוא זה שמלמד, גמיר הוא מלמד. עזרא מתואר כממונה על הדת של אלוהי, הדת זה התורה, כל המרחב השפה הוא התורה, 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 זה מרחב השפה. וכאן מסתכלים קצת איך עזרא לימד בישראל חוק ומשפט, אז בקצרה, תיאור בנחמיה פרק ח' שמתאר קריאה בתורה, דיברנו על זה קצת בפעם קודמת. אז יש שם תיאור ש... בואו ניגש, איך חז"ל מספרים את הסיפור של איך עזרא קורא בתורה, בסדר? מה כתוב שם? ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. יש פה תיאור כאמור של קריאה בתורה, כנראה לא יומיומית, ועזרא מתואר כאן כקורא בתורה בצורה שמה הוא דואג לעשות? שיבינו. הוא מסביר, הוא מלמד. ואחד מהדברים שמאוד בולטים באותה פרשייה זה שבאמת לומדים דברים חדשים. והתגובה, שפה באו חז"ל בגמרא בבבא קמא ומתארים 10 תקנות שתיקן עזרא, ואחד מהם זה קריאה בתורה, וזה לא מבטיח אם הגיעו לזה, פשוט מאוד בגלל שהוא קורא בתורה בספר נחמיה, אז עזרא תיקן קריאת התורה. ומה הגמרא מתלבטת? הרי משה כבר תיקן קריאת התורה, שהרי כולם מכירים את והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, אין מים אלא תורה, ולכן שנאמר עוד כל צהר. רגע, הבנת פעם את הדרשה הזאת? אין מים אלא תורה, כל פעם שכתוב מים הכוונה תורה, כאילו
זה כמו הוכחה של ארבע עמוד בלי כיפה.
כן, אז פה אני רוצה להציע לכם טכניקה מדרשית שתיקחו איתכם לא עוד מקומות, יש לזה עוד הרבה דוגמאות. את הטכניקה למדתי מהרבי יואל בן נון, אבל את היישום פה אני עשיתי בעצמי כבר, וזה להתרגל שלא רק לקרוא את המילים שמובאות, אלא זה כמו היפרלינק, לפתוח את כל ההקשר. או בלשון מאוד, אני זוכר את הרב יואל שומע אותו, הוא מדבר על אברהם תיקן תפילה, שנאמר, ואברהם עודנו עומד לפני השם, אין המידע אלא תפילה, כאילו, באמת, כאילו כל אחד שעומד להתפלל, וההסבר הוא פשוט, הוא מתפלל על סדום בפרק הזה. כן, זה בדיוק ההסבר. ובהקשר כאן, הרי מה המשך הפרשה? ויורה השם עץ והשליחהו למים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ויאמר אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה ואזנת למצוותיו וכו'. מה התורה מתארת בהמשך? מה זה ואזנת למצוותיו? ושמוע תשמע בקול השם, מה זה? זה קריאת התורה, זה לשמוע על המצוות. המדרש הזה בנוי, ככה נראה לי ברור, על כך שאם התגובה היא גם ויראו השם עץ וישליחהו למים, שזה פשוטו של מקרא שהם צמאים, אבל הוא גם כולל בתוכו מה? אם שמוע תשמע לכל השם, אם יש שתי תגובות, הדרשן חוזר אחורה ואומר, הכמיהה למים היה לו לא רק למים גשמיים וגם מים רוחניים. או בוא נאמר את זה בשפה פשוטה, השאלה היא לא רק אם אין לך מים, אלא האופן שבו אתה מגיב למחסור במים הוא פונקציה של מבנה האישיות שלך, העולם הרוחני שלך, וצריך לתת לאנשים דרך לא רק שלהם מים, אלא לבנות שפה שבאמצעותו הם יביעו את המצוקות שלהם, וזה מה שנותן נטילת התורה שם. אוקיי, משה מתואר כמתקן קריאת התורה, ומי עוד מתואר? עזרא. אז מה קורה פה? פה באה הגמרא ואומרת הדבר הבא: מעיקר התקנו חד גברה תלת הפסוקי, הנה מתלת הגברי תלת הפסוקי, כנגד כהנים נביאים וישראלים, הטעות היא כן תלת הגברי ו10 פסוקי, כנגד 10 בטלנים. מה היא בעצם אומרת? היה תורה לפני כן, אבל עזרא עשה משהו שונה, משהו חדש. מה זה מסמל המעבר מתלת הגברי תלת הפסוקי לתלת הגברי 10 פסוקי? מה מסמל המעבר מכנגד כהנים נביאים וישראלים וכנגד בטלנים?
שיש לימוד תורה כבר, של אנשים שיושבים
ולומדים. יש מצוין.
מצוין, הבטלנים.
10 בטלנים שרים.
מצוין, הבטלנים זה הכוונה לאלה שיושבים בבית המדרש ולומדים. הם לא בטלונים של ישיבת עתניאל שלא לומדים בסדר בוקר וסתם רק באים לאוכל. אלא הכוונה לאנשים שהם לא עובדים כי הם מקדישים את חייהם לתורה. זאת הכוונה. זה הכוונה בטלנים. וזה לא בטלונים, זה בטלנים. והבטלנים האלה הם מסמלים באמת יפה מאוד את לימוד התורה. לעומת זאת, כהנים לוויים ישראלים, זה בא להגיד, זה סימבולי. אתן לכם תורה יפה של הרב סולובייצ'יק. כל התקנה הזאת של משה, הרי היא לפני מתן תורה, נכון? אז יש להניח שעוד לא, עוד אין מצוות תלמוד תורה, נכון? אז מה, אנחנו בלי תורה? הוא בונה תורה שלמה, שהעסק, העניין לא היה ללמוד תורה בתקנת משה. זה היה להיות קשור לתורה. זה היה להיות עם לחלוכית של רוחניות. בעזרה, עזרה אומר, בוא נלמד. ולכן הוא עובר משלושה פסוקים, שלא אומרים הרבה לעשרה פסוקים, שזה, למדנו מלכות זכון ושופרות, נו, עשרה פסוקים, מה עלה אז הרבה? זה יחידה של אמירה, כלומר, זה יחידה שיש לה מספיק נפח, כלומר אמירה משמעותית. כלומר, עזרה מתואר כאן כמעביר את קריאת התורה מלפגוש את דבר השם, ללמוד את דבר השם, וזה קשור לעוד גמרא במגילה שמתארת דברים מאוד דומים, זה הכל בונים על הפסוק שם. ויבינו במקרא, הגמרא במגילה אומרת, אמר רב איכא בר אבין, אמר רב חנן למערב, מה בכתיב ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא, ויקראו בספר תורת האלוהים זה מקרא, מפורש זה תרגום, ושום שכל אלו הפסוקים, ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים. כן, כשמה זה נושא התרגום, והרמב"ם באמת כותב בהלכות תפילה, שמימות עזרא נהגו שיש שם תורגמן מתרגם לעם מה שהקורא קורא בתורה כדי שיבינו עניין הדברים. ואני ברשות הרמב"ם רוצה להעמיק בזה קצת יותר ולהביא קצת יותר מה השורש של תרגום. אחד מהדברים שהם מאוד ידועים על התרגום, שהוא לא רק נועד להעביר משפה לשפה, ולא רק שלא יודעים עברית אז תרגמו לארמית, אלא כל תרגום הוא פירוש. ואחד מהדברים שהם מאוד בולטים בתרגום אונקלוס, וגם לא רק בו, גם באחרים, אבל באונקלוס זה מאוד בולט. פעם הייתה פינה בשבת בשבתו על אונקלוס, הפינה הכי טובה בשבת בשבתו, כאילו מבחינת התוכן המדעי, כאילו זה רציני, של פוזן, בניומין פוזן, שכתב ספר על דוקטורט וספר על אונקלוס, זה שאונקלוס הוא דואג לא רק לתרגם לארמית, אלא שהוא דואג גם להביא את המקראות בצורה שגם מבחינה תיאולוגית הם מותאמים לתפיסות והאמונות ודעות שהוא חשב שנכון לחשוב אותם. כך למשל הוא מרחיק את ההגשמה אונקלוס. שנית, אונקלוס הרבה פעמים הביא תרגומי פסוקים כך שיתאימו לתורה שבעל פה, ובלשון מאוד פשוטה, לקרוא עם תרגום זה לקרוא תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ונאמר את זה בצורה הבאה, שבספרד במאה ה-11 מפסיקים לתרגם, גם אנחנו לא קוראים תרג'ום כמו התימנים, ורב אייגאון שולח מכתב חריף לספרד שבו הוא קובל עליהם, למה אתם לא מתרגמים? שרבי שמואל הנגיד עונה לו, הוא מתייחס בין היתר בתשובה שלו לחשד שאנחנו קראים, כי לא לתרגם יכול להיות על רקע כי אני לא יודע ארמית, אז למה אני צריך בספרד שמדברים ערבית לקרוא תרגום ארמי? אבל בעולם של יהודי בבל, מי שקורא תורה שלכתב בלי תרגום הוא חשוד בקראות, כי התרגום מזוהה עם התורה שבעל פה. בעצם התקנה של לקרוא עם תרגום היא תקנה שהיא אומרת אתה קורא תורה שלכתב יחד עם הפירוש הרשמי של תורה שבעל פה. זאת המשמעות של התרגום. וכשזה מיוחס לעזרא בהקשר שלנו, זה דרך יפה להגיד עד עזרא היה תורה שבכתב, הייתה נבואה. בדמות של עזרא כאילו חז"ל מנקזים את ההוצאה החוצה של ללמד תורה לכולם, התרגום, כלומר הייתי אומר התורה שבעל פה יוצאת לרחוב, היא מלומדת. יש פה כמה קצוות שכבר סביב עזרא מתארות עקבות עמוקים של תורה של בעל פה שמתחילים בדמות שלו. כן,
אני ממש תאמר, כי הרשי במסך פילושין אומר שתרגום מוקר זה התרגום הראוי, הוא מגיע מהר סיני.
אז רשי רומז לגמרא במגילה בדף ג', שם הגמרא במגילה, בוא נפתח את זה, שעוסקת בתרגום אונקלוס, בוודאי. בוא אני אקריא לך את הגמרא שם. אמר רבי ירמיה, ויתאימה רבי חייא בר אבא. תרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. קודם כל, צריך לשים לב לתרכובת הזאת. למה המתורגמן הוא גר? למה הוא גר? מצוין. כדי להיות מסוגל לתרגם, צריך להיות שרוי בשני העולמות. כאילו, הרב שח לא יכול לתרגם את התורה לחוצה. לא יכול. להיות מסוגל לתרגם את התורה לאנשים מבחוץ, צריך לבוא מבחוץ. קראתי אתמול, ראיתי את הספר אתנחתא. במבוא, הרב בני לאו מדבר על ההתרגשות שלו מכתוב מדור פרשת שבוע בעיתון הארץ. איך הוא לא ידבר בבית כנסת? אני יהודי שבית כנסת, אני יודע לדבר אל יהודים כמוני. אבל איך אתה מדבר תורה למישהו לא בבית הכנסת? אם אתה יודע את השפה שלהם, אתה, יש לך מה להגיד להם, אתה מסוגל. לכן הוא גר. כלומר, הגר יודע מצד שני, במה הגר תמיד חשוד? במה, תגיד לי.
במה?
ומה הגר תמיד חשוד? שהוא גם מסלף. אם הוא גר, אז אולי זה תורות של גויים. לכן מה צריך להגיד? מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. זה מפי המסורת. שואלת הגמרא ותרגום. סליחה?
ביום שנכנס רבי אליעזר דרש להכניס
לקהל גם... נכון. ותרגום, שואלת הגמרא, ותרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו, ואמר רבי קבר אבין, אמר רב חננאל, אמר רב, מה הדכתיב? זה הגמרא שהקראתי. ויקראו בספר תורת האלוהים, הרי התרגום הוא עוד בימי עזרא. מה אתה אומר לי אונקלוס בימי רבי אליעזר? זה לא יבנה, זה... אז אומרת הגמרא, שכחום וחזרו ויזדום. שזה נכון, השורה קודם בגמרא אימן צפח, שזה מנגנון אחד שקיים בספרות חז"ל להתמודד עם חלק מהשאלות שאנחנו אלינו כאן, שהתשובה שלי הייתה יותר הכיוון ההיסטורי, כמו זה לא היה וזה מגיע. השכחו חזרו יזדום זה מנגנון שאומר שזה היה נשכח, ומה ששלום רוזן בקורא תורת השחזור, כמו אין חידוש בעולם, אתה פשוט משחזר דברים שכבר היו. כן, מי אמר את הרעיון הזה בצורה מסוימת? הרמב״ם, גם אפלטון. כל הנושא שעובר לומד בתורת ההיזכרות של אפלטון, שהוא גם מופיע בגמרא בנידה, כן, אפלטון ידע גמרות, שעובר בימי אמו לומד את כל התורה כולה, ולמה יש לו פה את המלאך צובט אותו בדיוק, ולכן מי שזה חזק יותר כנראה ידע יותר, לא יודע, הוא צובט אותו ואז הוא שוכח הכל. המסר שהגמרא רוצה להגיד הוא שאתה בעצם נזכר בתורה, זה לא זר לך, זה טבעי לך, זה משהו שהיה לך ואתה צריך כאילו להחזיר אותו אליך.
הם שאלו למה לגויים יש את זה.
אז מה התשובה? השם המצוות בני נוח? אני לא יודע.
הוא
שבת אותה. בכל אופן, אני סוגר סוגריים. בדמות של עזרא, אפשר גם, כי מקשיבים, מה חז"ל מספרים על עזרא? אני מסכם ואני רוצה לעבור לשלב הבא. מצד אחד, חז"ל במשנה באבות בחרו לא לדבר עליו. כאילו הם רצו ללכת לתקופה חשמונאית, הם רצו לברוח מהנבואה, רצו ללכת ישר. צד שני, בתוך המקרא עצמו, כשאתה קורא ואיך חז"ל מתארים במנותק מהמשנה באבות על עזרא, יש שם דמות שכבר של בית המדרש יותר, יש לו תרגום, הוא מסביר, הוא מלמד, הוא דורש לא את השם כי הוא לא נביא, הוא דורש את תורת השם. והאמת שמסתכלים קצת באמנה של עזרא, בתוכן שלה, כתב על זה הרבה יחזקאל קויפמן בתולדות האמונה הישראלית, וכשמסתכלים קצת בתוכן של האמנה בנחמיה פרק י', הבאתי פה כמה חלקים קטנים, אפשר לראות שחלק מהמצוות שהם מתחייבים לשמור אותם, שהם קורטים עליהם ברית, האמנה שהם קורטים, הם בחלקם מצוות שמופיעות בתורה, כשבעזרה הן מופיעות כבר בנחמיה, הן מופיעות כבר ב... בצורה שיש לה עקבות של מדרש, אפשר לקרוא לה. כמו למשל, מדברים פה על מצוות שבת. בתורה כתוב, על שבת לא תעשה כל מלאכה. מה היא מלאכה, אתה יודע? לא יודע, שאלה טובה, כן? מה היא מלאכה? ואז היא אחד מהדוגמאות שנדבר עליהם מערך הלימוד, כאילו, איך חז"ל בתורה שבעל פה מגיעים לרעיון שמלאכה זה הרשימה ומשנה באבות? כן, מה עומד בשורש, זה שאלה שהיא מאוד מורכבת. לפחות כשקוראים בנחמיה, התיאור הוא שמה הם אמרו, ומהארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת נמכור, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש. לא כתבו, ומתחייבים לקיים לא תעשה כל מלאכה, אלא יש פה תרגום שהם מביאים איסור מסוים של מקח וממכר בשבת, שאותו אנחנו לא עושים בשבת. זה שפת המדרש, לקח את העיקרון שמופיע במקרא ולהביא אותו לעולם של פרטים. בהקשר של נחמיה זה ההקשר העירוני, כלומר זה מאוד בולט גם בירמיהו. מה הבעיה המרכזית של שבת אצלם? מסחר. כמובן זה מעורר עוד פעם שאלות, כי בעולם של חז"ל, עולם המסחר בבבלי לפחות, איזה מין איסור זה? שבות, זה דרבנן. ואז אתה עומד ושואל, זאת שאלה שאני ברשותכם, אני לא אגע בה עכשיו, לא כי אני רוצה לברוח ברק, בסדר, פשוט זה פשוט מאוד רחב להתייחס לזה. אבל כאילו בתורה כתוב לא תעשה כל מלאכה, בנביאים או בכתובים, כלומר כשאני רואה מהי שבת אצלם, הם מתארים כבר הקשר מסוים, וכשאני מגיע למשנה או לעולם של האמוראים, אז מה שהיה במקרא ברובד הזה כבר, מה קורה לו? הוא כבר לא נמצא, או שהוא נמצא במקום משני. זה מחייב התבוננות, כל זה לא אתאפק, זה משהו קצר. אילו מלאכות במפורש נזכרות בתורה כאסורות? אש, קושש עצים, הוצאה,
חריש וקציר,
יציאה מרשות לרשות,
חריש וקציר דווקא לא, זה שתהיה. אבל מה? בישול ואפייה, נכון? עכשיו, כל הפעולות האלה מאפיינות איזה חברה? מדברית. היית פעם במדבר באיזה קמפינג? אתה מקושש עצים עם האש להעביר אותם, כדי מה לעשות? לבשל, ההוצאה, כאילו אתה לא, צרכיך לא מסופקים איפה שאתה נמצא, לכן מה התנועה הראשונה של איש מדברי? בדיוק. עד שמגיעים לעזרא ונחמיה או לירמיהו, התיאור של המלאכות האסורות הם בעיקר באיזה הקשר? מסחרי עירוני, זה ברור. כאילו מה, ידברו על קישוש עצים, זה מגוחך. ועד שבאים לחז"ל, עכשיו צריך לראות מה ההקשר של החברה שם. בעצם מלאכות שבת בשפה של הרבדים השונים המקורות מדברות את השפה של הלב של החברה שאתה חי בתוכה. מה טיב החברה הזאת? אז אני סוגר סוגריים. בכל אופן, הנה דוגמה, יש פה עוד דוגמה שאני לא בטוח כמה היא משכנעת, אבל כל פעם מדבר עליה גם. למשל, התיאור בהמשך הפסוק. וניטוש את השנה השביעית משע כל יד. שמשע כל יד רומז כמובן למה? לשפיטת כספים. ניטוש את השנה השביעית למה רומז? אולי גם הוא, והשביעית תשמטנה ונטשתה. כלומר, יש פה חיבור של שביעית של שמות עם שביעית של דברים. זה סוג של תורה שבעל פה עושה דברים כאלה. יש פה איזה צליל כזה, שיש פה גם בעיות של פערים. חזרנו עוד פעם לבעיות, כי באחד מהפסוקים, בפסוק הבא מה כתוב? ועמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוהינו. מה הבעיה? שבתורה מה כתוב? מחצית השקל. זה בעיה שכתבו עליה הרבה, כולל גדולי עולם, הרמב"ן למשל מדבר על פיחות, זה בסיסית אותו מחצית, זה לא שליש. תבינו, זה גם מבוסס את כל התורות על מחצית השקל, נכון? אם זה שליש. התורות הרוחניות, אבל דבר אחד גם רואים כאן, שגם הוא יש לו כאילו עקבות של מדרש. בהקשר של כתיסה, כשאני מדבר על מחצית השקל, באיזה הקשר הוא נאמר? כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם, אתה רוצה למנות את העם. לעומת אותה, מה מדובר פה בנחמיה? מס שנתי להחזקה של בית אלוקינו, עבודת בית אלוקינו בלשון הפסוקים שם, זה הפסוק הבא. כלומר, לוקחים, הייתי אומר, כל מי שלומד מסכת מגילה ורואה את פרשת שקלים, גם חש באותה בעיה. שיש בעולם של חז"ל מחצית השקל שהוא מס שנתי להחזקת הקורבנות, תרומת הלשכה, אבל אין פרשה ברורה בתורה שממנה אפשר למצוא מקור לחובה הזאת. זה עולם המדרש פה, כמו עולם תורה שבעל פה פה, כמו התורה שבעל פה בעצם היא מחייבת, היא משהו יש פרשה שהיא אולי התשתית שלה, כלומר זה לא מפתיע שפרשת שקלים נבחר לקרוא את כי תישא. אבל מצד שני זה לא בדיוק כתוב בו את מה שאנחנו רוצים במקביל של חודש אדר באמת לעשות. הנה פה בחמיה מרגישים דבר קצת דומה. כלומר גם בתכנים של האמנה, אני מסכם בנחמיה, אפשר לראות שאתה מעמיד את המצוות מול התורה, שיש פה מימד מסוים של מה שאפשר לקרוא לו מעין תורה שבעל פה.
למה כן, את התפסה התורנית לדבר הזה? אתה יכול להגיד גם שחברה צריכה לגבות כסף בשביל המוסד ציבור שלה, וזהו, אתה לא צריך את כיתיסה לעשות את האפחה כזה אחורה למפקדה.
טוב, אתה פה אתה לוקח אותי קצת למחלוקת שמאוד חביבה עליי בין רב ושמואל, מהי פרשת שקלים? קראים את המחלוקת? שמואל אומר שפרשת שקלים זה כיתיסה, ורב אומר שפרשת שקלים זה פרשת קורבן התמיד. צו את מי הישראל מותר עליהם קורבני לחמי לישי. עכשיו, מה השורש למחלוקת? אמרתי קודם, כי אין פרשה שכתוב בה לתת חצי בשביל תומת הלשכה, ופה הייתה מחלוקת בגיוס כספים, מחלוקת מאוד עמוקה, שזה לא סתם שהלכה כשמואל. אני אגיד לכם מהי. רב אמר, שמה אתה אוסף את המחצית השקל? בשביל קורבן התמיד. אז מה אתה דבר עם התורם? תסביר לו כמה קורבן התמיד דבר חשוב. ככה רב אמר, אני אוסף כסף, מה נשבע תותניאל? אני מיקי פלומנוף, שעכשיו באמריקה, והולך לתורמים, אני אומר להם, נשבע תותניאל, זה מגדלור של תורה, כמה זה חשוב, 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 חשוב. כן? בא שמואל, מה שמואל אומר? אם אתה רק תדבר על כמה זה חשוב, הוא אף פעם לא יפתח את הארנק. מה אתה צריך לעשות?
כמה אתה רוצה?
אתה צריך לקרוא פרשה שמה כתוב בה, תפתחו את הארנקים ותיתנו כסף. כלומר, בתורת גיוס הכספים, מה צריך לעשות? צריך לבקש. צריך להגיד מני, מני. זה מה שאתה צריך. ההלכה כשמואל, שתדע, שמבקשים כסף. בסדר? אבל זה מאוד דומה למה שקורה בעזרה. כלומר, אתה רואה שעזרה מדבר על חובה שאין לה שום פרשה בתורה מפורשת, אבל אתה יכול לקשור אותה לפרשה בתורה. זה בול תורה שבעל פה.
זה נכנס אלינו לשיח הבינדורי. יכול להיות שזה מה שזה באמת מה שהוא אמר שם. אז למה אם סיפרנו סיפור שאנחנו יודעים שהוא סובייקטיבי וכו' וכו', כמו שדיברנו בתחילת השיעור, אז למה זה למה זה מסובר גם ככה אצלנו? אתה יכול להגיד שבעצם היה צריך מקביש ולא צריך לחבר אותה אחורה על ה...
זה לא הבנתי. עוד פעם, תסביר את השאלה.
אוקיי. אתה לא רוצה לחבר את זה אוטומטית למחצית השקל,
אתה אומר, בוא נגיד שעזרה פשוט תיקן שליש השקל. זה מה שאתה אומר, סייך. כלומר, למה אני רוצה להגיד שזה קשור לפרשת שקלים?
בדיוק.
זאת השאלה. בסדר, כי אני חי בעולם של מסורת.
נכון, לא, אוקיי.
זה סיבה. כי אני דוס. כי אני דוס, בסדר.
לא, לא.
חי בנוסף,
יש מחצית השקל ויש לי שקל שהוא.
יכול להיות, יכול להיות. כלומר, אין לי בעיה, אין לי בעיה שלא תקבל את מה שעברתי פה. בסדר, אתה אומר, אין קשר, סתם עזרה באה ומייסד. גם יכול להיות. יכול להיות.
אני לא... זה חישוב לכם וזה...
זה הוא אומר שליש בכוונה,
במחצית. אתה אומר בכוונה, הוא אומר שליש כדי...
לא יבלבלו עם המחצית.
אני שומע, יכול להיות.
חשוב לי לשמוע את החיבור הזה, כי חיבור הזה נעשה.
כן, לא, זה יכול להיות. אני שומע. תראה, אני יכול להגיד לך שהכותרת של האמנה הייתה, אני חוזר לפסוק למד, מחזיקים עליכם אדיריהם ובאים בעלה ובישוע ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים לשמור לעשות את כל מצוות אדוני עד משמעת בחוקיו. זה נשמע השפה שמה שאנחנו הולכים להתחייב הוא למה שמופיע בתורה. יש שם מוטיבציה, אבל אני שומע שאולי זה לא משכנע.
אולי זה עבודת הקורבנות, מה שהיה מצוות.
מה זה?
עבודת הקורבנות זה המצוות שצריך לקיים.
נכון, ולכן?
ולכן צריך מקביל לקיים אותם.
ברור, בוא נגיד ככה, אפשר מהאוויר לקיים עולם של קורבנות, זה עולה כסף. זה נכון.
כן, אבל מקביל את עצמה היא לא המצווה.
כן, אבל תואר פה מס. טוב, לא יודע. מצידי שאת הדוגמה הזאת תמחקו, בסדר, אבל למרות שהיא נראית לי טובה.
אני מרגיש את הנקודה הנמודת.
אני חושב שהכותרת של האמנה היא מנסה מצד אחד להגיד ככתוב בתורה, ככתוב בתורה, מצד שני אתה משווה את מה שכתוב באמנה, מה שכתוב בתורה, זה לא בדיוק כפפה על יד, לכן זה בדיוק תורה שבעל פה. בכל אופן, בעקבות עזרה שהמשנה הוציאה אותו לגמרי, כן?
למה הוא מופיע בתנך?
למה עזרה מופיע בתנך?
למה איך מופיע אותה בתנך? אם הוא כל כך תורה שבעל פה, למה...
אני אגיד לך מה לדעתי היה חשוב לתנך, ומה למיטב הבנתי המשנה דווקא ניסתה לעשות אחרת. אני חושב שמה שחשוב לתנך, בתור מי שמסיים את הנבואה בתחילת בית שני, שבית שני יתחיל מכוח נביאים. שבית שני יקבל פוש ממה שנתן את הקדושה והסמכות לבית ראשון.
ולכן אתה לא יכול לסיים את הנבואה בחורבן בית ראשון, להגיד עכשיו בית שני מתחיל עם כוחות אחרים, אז בית שני מאבד את כל תוקפו ומעמדו. לכן החשיבות הגדולה על הנביאים האחרונים, שהם הנביאים של שיבת ציון, שפועלים בתחילת בית שני, וגם אם הנבואה היא מפסיקה בשלב יחסית קדום של בית שני, אבל הם נותנים לכל בית שני את התוקף והמעמד. וכן כאילו אתה שואל הדמות של עזרא, הדמויות המעבר הן תמיד דמויות שיש להם את הכוח מצד אחד לחבר לעולם הקודם, דמות מקראית, מעבר השני הוא כבר מבשר את העולם הבא, אבל לזה יש לו כוח של העברה מעולם אחד לעולם אחר. עזרא נראה כדמות כזאת. הגמרא בסוכה, הבאתי פה בדף, מדברת עליו שבתחילה שהשתקחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה. כלומר, השכחה של התורה רואים בפסוקים בנחמיה, לא זוכרים את חג הסוכות, כלום. בא עזרא ומתוקן פה כמייסד, זה התיאור שלו. יש איזשהו כוח כזה, מצד שני, אני אומר, המשנה בכוונה בחרה, המשנה רוצה לטשטש את המקרא. המשנה בעצם מתחילה אחרי המקרא. וזה של כנסת הגדולה, שאמרתי לכם קודם, לפי מיטב הבנתי, למרות הספר הענק הזה, ובעצם לא יודעים הרבה עליהם. ממש ממש לא ברור. אני גם לא חושב שחז"ל ידעו הרבה עליהם. אומר לכם בכנות. כלומר, אם אנחנו עוסקים פה בסיפורים של חז"ל, התורה שבעל פה, אני לא חושב שחז"ל ידעו עליהם יותר מדי. אבל מייחסים להם כמה וכמה דברים, ואני בחרתי להביא רק שתי גמרות שמבחינתי זה מספק. האחד שבהם הוא מייחסים להם את תקנת התפילות. ככה למשל הגמרא אומרת בברכות, אנשי כנסת הגדולה תקנו להם ישראל ברכות, תפילות, קדושות והבדלות. ובהקשר הזה גם אני רוצה להתייחס בהמשך מיד לגמרא ביומה, שגם מערבת אותם בניסוח התפילה, שזה איזה ניסוח זה? האל הגדול, הגיבור והנורא. אבל לפני שניגע בזה, מה מסתכל להבין? מה משמעות ההיבט הזה שהתפילה, התקנה שלה שייכת לדווקא לאנשי כנסת הגדולה?
מקום הקורבנות, למרות שזה היה בתקופת קיימת המקדש.
זכורה, זה לא קשור לקורבנות.
זה קשור יותר
נבואה. מי אמר על זה? אלון. זה קו של הסבר שנמצא בישע האמונה הבודד, מי שמכיר את החיבור, ואם לא שיסתכל שם, הסולובייצ'יק מעלה הרבה על הקשר בין תפילה לנבואה. שהאמת היא שזה דברים שמפורשים במקראות. זה גם למדתי מהרב יואל בן נון. גדולי המתפללים בתורה הם נביאים. וכשהקדוש ברוך הוא פונה לאבימלך בראשית חף ואומר לו ואתה השם אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך ויחיה. ההבדל בין נוח לאברהם הוא לא שנוח צדיק קטן ואברהם צדיק גדול, אלא שנוח צדיק ואברהם נביא. ומשה רבנו, שהוא גם דמות שמונגדת לנוח, הוא גדול המתפללים בתורה. וההסבר הוא גם פשוט, כי הנבואה הוא הכוח לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך, ומה הוא הסוד של התפילה? שאנחנו נדבר איתו. עכשיו הרב סולובייצ'יק לוקח את כל זה משנה הבודד ואומר, יש פה איזה רעיון שבא להגיד לעולם שבהסתלקות הנבואה יש עדיין יכולת של תקשורת בין שמיים וארץ, רק שבעוד שבעידן הנבואה, בעידן המקרא הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, מעכשיו התקשורת צריכה להיות שאנחנו נדבר אליו. אז זה בא את איזה בשורה רוחנית, אבל ההסבר הזה הוא בא ואומר שאני מכיר בכך שאנשי כנסת הגדולה בעצם מה מסמלים בדמותם, מה הם מסמלים? את העולם החדש ללא נבואה, את זה הם מסמלים. כשהאמת היא דומני שזה גם מה שעולה בצורה מאוד חזקה בהגמרה ביומה. למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. אתה משה אמר, אל הגדול הגיבור והנורא. אתה ירמיהו, ואמר נוכרי מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותיו. לא אמר נורא. אתה דניאל, אמר נוכרי משתעבדים בבניו, היה גבורותיו. לא אמר גיבור. אתה אינו ואמרו, עד רבה, זו גבורתו, גבורת גבורתו, סליחה. שכובש את יצרו שנותן ערך חפיים לרשעים, ואלו הן הוראותיו שלמלא עם הוראו של הקדוש ברוך הוא איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות וכו' וכו'. מה הסיפור של הגמרא הזאת? אני רוצה להקשיב לה. למה הם יכולים לעשות משהו שירמיהו ודניאל לא מסוגלים?
כי הם
נביאים. יפה, בואו נדבר את זה בפנים. ירמיהו כנביא, לאיזה סוג התגלות שהקדוש ברוך הוא בעולם הוא מצפה?
עכשווי.
תראו אותו. ולכן אם נוכרים הקרקרים בהיכלו, אז מה ירמיהו זועק? הנורא אותה, הוא לא מתגלה כנורא. דניאל, שאומנם לא כך שייך לרובד הזה, אבל שהוא רואה גלות, שזה עוד פעם, זה לא התגלות, היה גבורותיו, לא אומר גיבור. מה נותן להם את הכוח להגיד שגבורתו זה ש הוא נותן ערך הפעם לרשעים? זה להגיד שאני מבין שלאיזה עולם נכנסתי של התגלות, של הסתר פנים, שהוא נסתר. כלומר, אני לא מצפה יותר שהוא יתגלה באמצעות שכולם יראו אותו, אלא הוא אל מסתתר בשפריר חביון. עד רבה, זה שהוא נותן לרשעים להיות בעולם והוא כובש את עצמו, כלומר זה שהוא מסתיר את עצמו, זה הכוח שלו. או בלשון פשוטה, הגמרא הזאת מבטאת בצורה מאוד עמוקה שהצ'יק לסת הגדולה באופן מובהק שייכים לעולם שאין בו נבואה, שייכים לעולם שבו הקרש ברוך הוא לא מתגלה לעולם בעצמו, אלא מתגלה, ממשיך להתגלות באיזה דרך, דרך התורה. עכשיו, האמת היא שיש לי נטייה גם לחשוב שכשאומרים שאנשי כנסת הגדולה תקנו משהו, זה לא אמירה היסטורית, זה לא להגיד שהם תקנו, כמו שעכשיו עבדתי בכיוון הזה, וזה גם דרך להגיד זה תמיד היה. זה, כאילו זה, זה חוזר למסורת לפני הפרצופים. כלומר, זה דרך להגיד תפידישן. יש לי איזושהי תחושה כזאת שזה השפה. פה אני חושב שראוי להעמיד, אני חושב עליך כל הזמן, איך זה עומד, זה, מי פה אמר קודם קורבנות? אתה ידידיה, לא סתם אמרת את זה, כי זה עומד מול מה שהיום מקובל במחקר לחשוב שעולם התפילות תוקן דווקא בעקבות חורבן בית שני, כי זה מאוד מאוד רחוק ממה שהגמרא הזאת ברכות מספרת.
יש דמורות שמצדיקות את זה, אבל לא
עכשיו. ונגיד ככה, כשעזרא פליישר זרק לעולם את הרעיון הזה ועורר סערה, הוא ניסה להסתייע במגוון רחב מאוד של מקורות, מאוד מאוד רחב של מקורות, וודאי כל מי שמתפלל ולומד את הסוגיות של תפילה חש את המעורבות היתרה של חכמי דור יבנה בעיצוב התפילה. הוא מרגיש את זה
בשליים.
כן, הוא מרגיש את זה לגמרי, כן. וכאן היא מתעוררת לנו שאלה דומה לשאלות הקודמות, רק לא מול המקרא אלא מול חז"ל. מבחינת גיבוש התפיסה שלנו על תפילה, אנחנו עומדים מול מה שמספרים לנו חז"ל על צ'ק נסת הגדולה, מולמת מה שנראה בהתבוננות במרחב של מקורות, שמהם עולה שבדי משהו מתרחש בעקבות חורבן הבית. שגם פה אתה יכול להגיד, טוב, אני מיישב את המקראות, אתה יכול לבנות פה הבדל בין הסיפור לבין ההיסטוריה. ספציפית בדוגמה הזאת יש לרב יואל בינו עוד מאמר מאוד יפה, ששם הוא הצביע על הרעיון שפליישר עצמו לא כתב עליו, אבל לי הוא נראה די משכנע, שצריך להבדיל בין תפילת שבת ביום טוב לבין תפילות החול. כלומר, הרעיון שאתה כל יום מתפלל ושלוש פעמים הוא מבקש, הוא באמת רעיון מבחן דתית לא פשוט, כולנו מכירים את הקושי שלנו להתפלל, וגם באמת נראה שהוא מדור יבנה. אבל תפילות שבת ויום טוב יש מחלוקות משל תנאים מזמן הבית בית שמאי בית הלל בתחום הזה, לכן הרב יואל הציע כמעין נוסחת פשרה שתפילות שבת ויום טוב הן היו קדומות. אני גם אגיד שבשפה למדנית יש להם מחייב אחר, כדי להתפלל צריך סיבה, למה אתה מתפלל? והמחייב של תפילה של בקשה היא לרוב הרגשה של חוסר, לכן אני פונה לבקש. כל יום אתה מרגיש בדיוק בשמונה בבוקר חוסר, או אתה מרגיש כמבין כחוסר, הוא דבר לא פשוט. לעומת זאת, מה המחייב של תפילות שבת ביום טוב? או מה עיקר מטרתם? לא לבקש. מה עיקר מטרתם? לקדש את היום. זה אתה יכול להבין, כלומר, תפילות שבת, אני מכיר לא מעט אנשים, אני מספר לכם על החיים אחרי הישיבה, בסדר? אני לא יודע מה אחוז המתפללים בציבור בישיבה, אני מתפלל בבית כנסת שבלבטים, אבל האחוזים הם בשבת ויום טוב מאוד שונים מהאחוזים בימות החול.
גם בישיבה.
בהפוך, לא יודע, כשהייתי פה בישיבה בשבת לאחרונה, אחוז המתפללים בשבת הבוקר לא היה מדהים. אלא כן, כולם אוכלו לבתיקים, כן, כן, כן. בסדר. לא, אבל אני יכול להגיד לכם שהמניינים מדברים על כ-20%. זאת אומרת, מה שמדברים, פחות או יותר, ממוצע של קהילה. כן, שאנשים שמתפעלים חסד בשבת, בתוכם כבר כ-20%, שאני מאחל לכם להיות ב-20% האלו. בסדר, אני יודע שכל אחד רוצה פה תפילה אישית, אבל הכוח הכי חזק כשאתה בחוץ, זה ההרגל, ההשתייכות לקבוצה, זה בסופו של דבר זו תפילה הכי טובה שאפשר להציע בחוץ. לפעמים צריך תפילה אישית, אבל תפילות הקבע בניות על קבע, וקבע נותן מניין, שעה קבוע, קבוע, מקום קבוע, מסגרת קבועה. ובכל אופן, אצל נשים זה ודאי ככה. והיום התקבל, ברוך השם, שהרבה נשים הולכות לבית כנסת, אבל בעיקר בשבת. אפשר לראות איזו בחורה אחת בברזת נשים באמצע השבוע. היא מיוחדת, כן? כאילו, זה לא רעיון מופרך בכלל, הרעיון הזה. באמת, הגמרא הזאת מדברת על זה שהם תקנו ברכות, תפילות, קדושות, הבדלות. זה ממש השכונה הזאת. אז בכל מקרה, אני מסכם שאנשי כנסת הגדולה, מבחינת מה שהם שמלים, קודם כל נראה שלא יודעים עליהם הרבה. כנראה זה עם התקופה הפרסית. ממה שהם מתוארים, הם כאילו עוד שייכים למה שבטוח מסורת, בלי לתת דין וחשבון ברור. כלומר, אין דיונים שלהם, אף אחד לא יודע מה בדיוק הם אומרים. כלומר, מייחסים להם כל מיני דברים. אבל אני בוא להגיד ככה, להגיד שהתפילה מהכי כנסת הגדולה, זה כמו להגיד, לא יכול לדמיין יהודי שלא מתפלל. זה דרך יפה להגיד, מה, זה לא לדעת פעם היה תפילה, כאילו זה יכול להיות, כן? כאילו זה פשוט לא עולה לדעת, זה תמיד היה. אפשר גם לראות, אם כאילו מקשיבים טוב למקורות, שהם מתוארים במסגרת כבר שאין בה נבואה. כלומר, יש בה תפילה, לא נבואה. הם לא מצפים להתגלות שהנביאים ציפו לה. כלומר, זה דרך להגיד, זה עולם הבתר נבואי, אבל במובנים מסוימים, זה עדיין פרה היסטוריה של התורה שבעל פה. כן, איפה התורה שבעל פה, אפשר להגיד, היא מתחילה, שאפשר ממש לדבר, אז זה מתחיל פעם הבאה. שמעון הצדיק, כפי מיטב הבנתי, גם עוד שייך קצת לשירי אנשי כנסת הגדולה, הוא דמות אגדית, לא ממש ברור מה הוא עשה, מי הוא היה, ואני גם לא אפנח את הסוד הזה פה. אני חושב שבאנטיגונוס מתחיל משהו, ובעיקר דיברנו פעם שעברה, זה מתחיל בזוגות. מה שנתחיל בפעם הבאה, נתחיל באנטיגונוס, שאני אסביר גם מה בעיקר אני רוצה דרך הדמות שלו. אנטיגונוס הוא מצליח להוליד מוטציה לפי אבות רבי נתן שקוראים לו צדוק וויטוס, ובמילים מאוד פשוטות אנטיגונוס כאחד מראשוני תורה שבעל פה עם פרצוף, עם שם, עם דמות, הוא מביא איתו גם אופוזיציה, מה שכמעט אומר כשהתורה שבעל פה מתחילה להיות מול העיניים שלנו ישר היא באה לעולם עם התנגדות. ומה שאני צריך באמת קצת לנסות להבין זה את משמעות התופעה הזאת, מה המשמעות זה שכשמתחיל להיות קיים בצורה נוכחת, לא רק מספרים שהם היו בצורה נוכחת, זה ישר בא עם אופוזיציה. אני חושב שזה עוד לא המקום והזמן לפרוס את כל העירייה על הדיוקים, אבל אני כן חושב שטיפה יש מה להתחיל עם זה, ונמצא הזדמנות אחרת לדבר יותר על מה שיש מהם, בעיקר שזה נוגע לשאלה של אותם ההיסטוריות של תורה של בעל פה, איפה בדיוק לשבץ את הצדוקים בכל הסיפור הזה של הבנת העולם של חז"ל. הדבר השני שאני רוצה שנתחיל לגעת בו זה נושא הזוגות, שכבר גדרנו פעם קודם, זה נושא המחלוקת. אז בואו נתחיל לגדג את נושא המחלוקת ולשאול משהו רשום איפה הוא בא. והנושא השלישי בדמותו של הלל הוא נושא המדרש, שזה יהיה הנושא הגדול שיעסיק אותנו בעקבות הלל. טוב.